הספר. בעצם מה שצריך להעיר להקדמות ולראות, הספר הזה, ספר יהושע, הוא קרוי על שם אדם, שזה חריג לנביאים הראשונים, שמואל, מכירים? יהושע השופטים, שמואל מלכים, כן, אז יש שני ספרים, יהושע ושמואל שקוראים על שם אדם. אומר דורשני, גם בשמואל נגיד הוא מופיע רק בחצי ספר. יהושע לעומת זאת באמת מופיע בכל הספר, אבל אין ספק שזה הספר, מה שתוחם אותו, וחוץ מזה שהוא חיי יהושע, זה גם האירוע שמתרחש, שזה כיבוש והנחלת הארץ. בין שני השלבים האלה של הכיבוש וההנחלה. אגב, ספר, אחד הספרים מבחינת האורך שלהם בנביאים, אז זה הספר הכי קצר, הוא דן ב-14 שנה. ספר שופטים עוסק ב-300 שנה. ספר שמואל עוסק בכמה עשרות שנים, אני בכוונה לא אומר כמה, כי זה נתון לפרשנות, כן, תלוי כמה שנים שאול מלך, אפשר לבדוק, הציע שם כמה דברים, אז, אבל כמה עשרות שנים. ספר מלכים, כמה מאות שנים. ספר יהושע, שהוא מבחינת האורך שלו, אותו אורך של ספר שופטים, הוא עוסק, מתמקד ב-14 שנה. נראה שגם מתוך ה-14 שנה האלה, בעצם יש רק מבחר אירועים מרכזיים. יש לנו ספר קצר, שהוא מתמקד ב-14 שנה, כן? ספר שלא אורך תקופה, והוא קרוי על שם מישהו, ולכן כדי להבין אותו, אז גם כנראה שזה מאוד קשור גם לאישיות של יהושע. וזו הקדמה בעצם שהיינו צריכים לעשות, מדבר שיעור שלם רק על האישיות של יהושע, כמו שהיא ניבטת בתורה. ואנחנו נעשה את זה תוך כדי הפרק, תוך כדי דברים בפרק שיזרקו אותנו חזרה אל התורה, ונראה שבאמת, ותוך כדי זה נבין מי הוא יהושע. וזה גם יהיה הקדמה בעצם להמשך, ויש דברים שאנחנו נוסיף גם מעבר. אז השיטה שלנו היא כזאת, אנחנו קוראים את הפרק, תוך כדי קריאה אנחנו נעיר הערות, כן, כמו בדרך כלל, קוראים פרק או קטע, תוך כדי זה, אנחנו מעירים הערות, שאלות, כמובן פתוח לכולם, כשיש לו הערות מוזמן להעיר, ואחר כך אנחנו נחזור וננסה קצת להאריך יותר ולתת גם תשובות. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון, משרת משה לאמור. אז פסוק ראשון. משה מוזכר פה כעבד השם, הפסוק מדגיש שזה קורה ישר אחרי מות משה, כנראה שזה חייב להיות קשור, תכף נראה שגם הפסוק הבא ידגיש את זה, זה משהו שהוא ממש תוצאה ישירה של מות משה, ולמה צריך להדגיש את זה. זהו, יש פה משה מתואר כעבד השם, לעומת זאת יהושע מתואר פה כמשרת משה. הוא מופיע כבר ככה בתורה, כן, אבל למה זה צריך להיות מודגש כאן? משה עבדי מת, הנה, ואתה, קום, אתה עכשיו, עכשיו שהוא מת, קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. אז יהושע מצטווה לעבור את הירדן, אנחנו נדבר על המילה, הזאת קום עבור, מה העניין שלה לעבור, אבל יש פה איזושהי כפילות, קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ. כן. אל הארץ אשר אני נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו כאשר דיברתי אל משה. עוד פעם ההדגשה של משה, אנחנו נראה שיש הרבה בפרק, הרבה הדגשות של משה, משה מופיע פה בפרק יותר מיהושע, בשם שלו. כאשר דיברתי אל משה, תכף ננסה להבין מה זה אומר כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו. אני רק אזכיר, מי שמכיר, יש מאמר מאוד יפה של אדם זרטל. מכירים? שמעתם? על כף הרגל שלו, מכירים את הסיפורים? דיברנו על זה שנה שעברה קצת, או לפני שנתיים. אז אדם זרטל, אחד הדברים שהוא מצא, הוא מצא אחד בגלגל, הוא מצא 5 מתחמים שמתחילים מהגלגל ליד יריחו, ליד היישוב מסועה, מתחת לסרטלה, ונמשך דרך נחל תרצה, אחד גם ליד שכם, המתחם שבו בתוכו יש את המזבח, ולאחרונה עוד אחד, שנה שעברה ליד יישוב רימונים, שאותו הוא מצא לפי התנ"ך ואחר כך הלך לחפש אותו בשטח. כולנו גלגלים, כן? מתחמים בצורת כף רגל. כן, המתחם נראה בצורת כף רגל, אני לא אריך את זה עכשיו. מתחמים, משהו כזה, בצורת כף רגל, לא זוכר אם ימנית או שמאלית זה פחות קריטי, ותמיד יש באמצע גם איזה מקום של מזבח או דבר כזה, וליד זה יש מקום שיכול לשמש כמו יציע, שאנשים יכולים לשבת בדבר שלה. הוא יש לו כבר פיתח תיאוריה שלמה, הוא טוען שהגלגלים היו תמיד בצורה, גם יש עוד אחד שראיתי אחר כך שהוא לא דיבר עליו, אולי ליד בית אל יש אחד נוסף. בכל אופן, אז יש, הוא טוען שכל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, עוד שם ישראל הגיע לארץ.
שמו כף רגל.
כן, שמו כף רגל. הוא טוען אגב שזה לא הרגל של עם ישראל, אלא שזה רגלו של הקדוש ברוך הוא. הוא מסמל את, את מקום כיסאי ואת מקום כפות רגליי, שהקדוש ברוך הוא. הוא דורך על, על ארץ ישראל, הוא הולך לעם ישראל, וכאילו הוא הולך לחפש. זה היה הסבר שלו, מאוד מאוד מעניין, כדאי לחפש את זה, ונראה לי שיש את זה גם באינטרנט, התפרסם, נראה לי במוסף של מקור ראשון במקור. ויש את זה גם באינטרנט. אז זה כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. הפסוק הזה הוא ציטוט מדויק כמעט של פסוק מספר דברים, ושינוי קטן, המילים כל ארץ החיתים. כל ארץ החיתים, למה צריך להדגיש פה את כל ארץ החיתים? אני אנסה אולי להעביר, אני רק בסוגריים, החיתים, הממלכה החיתית, יש שתי ממלכות גדולות בתקופה ההיא, חיתים, הממלכה החיתית והממלכה השנייה. לא, כנענים היא לא בכלל לא ממלכה. כנענים הם ערים בודדות, אבל הם לא ממלכה, הם לא מסודרים כממלכה. הממלכה השנייה היא הממלכה המצרית. אגב, זה תמיד שני האזורים המרכזיים, מצרים ומסופוטמיה, אלה שני האזורים הגדולים. וארץ ישראל כמובן באמצע, זה היה מוכר לנו מאות תקופות. ארץ ישראל בין שתי ממלכות צפונית ודרומית. דווקא כל ספר מלכים בית זה דווקא דוגמה טובה. כן, בבל מול מצרים. כן, זה מתקופת הבית השני, נכון? ואצל אלוקוס מול בתלמי. כן, זה אשור, נכון, אשור גם. כן, קיצור, זה דבר שתמיד ארץ ישראל כאילו איפשהו בין שתי מעצמות על, למעט תקופות קטנות בהיסטוריה. אז זו הממלכה החיתית. לא יתייצב איש לפניך, אז יש פה שני תיאורים של גבולות, אנחנו ניגע בהם אולי אחר כך. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. אז יש פה חזק ואמץ ראשון, זה על הנחלת הארץ. רק חזק ואמץ מאוד, זה חזק ואמץ יותר חזק. רק וגם מאוד. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימול ספר התורה הזה מפיך ויגיד בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח לדרכיך ואז תשכיל. חזק ואמץ השני הוא על התורה. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, כבר אמרתי לך, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אם זה כבר נאמר, אז למה צריך לחזור על זה כמובן, אנחנו ננסה להסביר. פסוק י' מתחיל נושא חדש. אז עד כאן היה בעצם המינוי האלוקי ליהושע, כן, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו פעם ראשונה ומצווה אותו. ציווי ראשון של יהושע, ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. לרשת, בסוגריים אני אומר, פירושו מלחמה, אני צריך להבין, לא נופל עלינו, מהשמיים. כשדבר נופל עליך מהשמיים, זה בתורה זה לנחול. לרשת זה להילחם. כן, עכשיו, למה הציווי הראשון של יהושע שמופיע בספר הוא הכינו לכם צדה? מה בעצם המעשה הראשון של יהושע עשה?
אבל כתוב, כי אתה תנחיל את העם הזה, תנחיל את העם הזה.
כן, הוא עושה את זה.
אה? לא, אתה תנחיל. זאת אומרת שלא נלחמים.
לא, זה לא אומר שלא ננחלים, זה אומר ששלב שני. יש לרשת ויש לנחול. גם יהושע, בתוך ספר יהושע, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש שני חלקים. יש ירושת הארץ, זה כל החצי הראשון של הספר, ויש הנחלת הארץ, זה החלוקה לנחלות. וכשזה כבר שלנו. זה שני שלבים שונים. כן, יש כאלה שבאמת ניסו לנתק ביניהם, בייחוד במחקר, אבל אחרי שיש, יש שני שלבים כאלה. והם גם דורשים עבודה שונה. זה כמו ההבדל, רק לסבר את האוזן, זה כמו ההבדל בין ששת הימים למה שאחר כך. נכון, זה אחר כך להתיישב. נחלים זה לא שם גנאי, גם כיבוש זה לא נורא, כן? זה בדיוק שני החלקים. טוב, לא נורא, אנחנו נחזור קצת לזה, איפה היינו? הצידה. למה לפתוח עם הצידה? זה לא הציווי הראשון, אני אומר פה בסוגריים. בעוד שלושת ימים הגמרא עושה את החישוב, אם עם ישראל עובר את ההר, עולה עולה מהירדן, נראה את זה בפרק ב', או בפרק ד' זה כתוב, עולה מהירדן בעשור לחודש, אז, אז כנראה שהציווי הזה בעוד שלושת ימים נאמר בזין, בזין ניסן, אבל זה אומר שאת המרגלים ליריחו, יהושע כנראה שלח עוד קודם. בכל זאת, חשוב מאוד שדווקא הציווי על הצידה הוא יופיע כציווי הראשון שיהושע אומר כאן. אז מה, למה דווקא? אני אעשה גם על זה לחשוב. ואני רוצה להציע עוד משהו פה על הפסוקים האלה. הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים, איך זה מצלצל לכם?
לא הספיקו לעשות
צידה.
לא, שלושת
הימים בהר סיני. למה דווקא שלושת הימים בהר סיני? למה זה מצלצל ככה? כי מה כתוב שמה? והיו נכונים לשלושה ימים. ופה הכינו לכם צידה לשלושה ימים. אגב, כן, שם משה עולה והוא לא אוכל כלום, ופה הכינו לכם צידה. כן, הכינו לכם צידה לשלושת ימים. כן, הכינו לכם צידה לשלושת, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת. אז נחזור אל זה, זה כמובן זורק אותנו למעמד הר סיני, וננסה אחר כך להבין למה. ואל הראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת, נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, אשר נתן לכם משה, לא השם, נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם, ננסה אחר כך להבין מה התפקיד שלהם בצבא, עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם. הם מקבלים את הארץ שהשם נותן להם. אתם קיבלתם את מה? את מה שמשה נתן, כן. ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד אדוני ועבר הירדן מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור כל אשר ציוויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך. רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש אשר אמרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו יומת, רק חזק ואמץ. הפסוקים האלה בעצם חוזרים על מה שנאמר כבר קודם, כן? ככל אשר שמענו אל משה כן ישמע אליך, אז זה גם כבר כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, רק יהיה השם אלוקיך עמך, כאשר היה עם משה, כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, חזק ואמץ, חזק ואמץ. כל איש אשר אמרה את פיך וכולי, יומת, זה גם כתוב, לא יתייצב איש בפן לפניך. כלומר, הם בעצם חוזרים על מה שהשם אמר ליהושע, הם בעצם חוזרים, וגם צריך להבין למה צריך בעצם את הכפילות הזאת של בני גד וראובן, וגם יש פה אפילו אולי עוד תוספת קטנה. אז עד כאן בעצם ההקדמה. את הפרק הזה אנחנו קוראים כהפטרה של... אנחנו קוראים אותו כהפטרה, לפי היגיון. וזאת הברכה, נכון. זה הפטרה של שמחת תורה, קוראים לזה הפטרה של וזאת הברכה, וזה די מובן, כי באיזשהו מקום, בדיוק, מסיימים את התורה, מתחילים את הנביא. חז"ל באמת, בגמרא בנדרים אומרים ש... אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. אם עם ישראל, לאיזה חטא הם מתכוונים כמובן? לחטא המרגלים כנראה. זה כנראה מה שעומד ברקע. חטא המרגלים הוא מה שמנע את בעצם עם ישראל מסתובב 40 שנה במדבר. בעצם כבר נוצר איזה מודל כזה של גלות. ובעצם עם ישראל, אם לא היה את זה, הייתי אומר שפילו שזה נכנס לחבא אי בן סוע, כן? ספר יהושע, וזה בעצם כל הציר של כל התורה, מהו הציר של כל התורה? ארץ ישראל. כל איזה, מתי התורה מסתיימת? עומדים להיכנס לארץ, מסתיימת התורה. בעצם נגמר. רש"י הראשון על התורה מה אומר? למה צריך אז להתחיל את כל מבראשית ברא? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, כן? שלקחתם ארצות שבעה עמים, אז יהיה מה לענות להם. כלומר, רש"י אומר שגם סיפור הבריאה הוא בסופו של דבר מוכוון ארץ ישראל. הרמב"ן עוד יותר יפה מרש"י שם. תסתכלו פעם על הרמב"ן הראשון. ההקדמה, יש לו הקדמה מאוד ארוכה, והוא מזכיר שם את מה שאמר רבי יצחק, מה שאמר רש"י, מה שאומר רש"י. הוא מסביר הרבה בצורה יותר עמוקה. הוא מסביר שגן עדן הוא ארץ ישראל. זה מה שמסביר הרמב"ן שם, בהקדמה על בראשית. ולכן, כאשר אדם הראשון מגורש מגן עדן, כן, בעצם... מתחילה התורה, אדם הראשון מגורש מארץ ישראל, כן? ויגרש אותו, נכון? סוף פרשת בראשית, פסוקים אחרונים של פרשת בראשית. זה לא אפילו לא בפסוקים. זה לא בפסוקים האחרונים, אולי אדם אמר וכו'. כן. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת צאת החרב המתהפכת. הרמב"ן לוקח את המילים האלה, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, וזורק אותנו לבזות הברכה. מה כתוב בבזות הברכה? ויגרש מפניך אויב, במעונה, קטן מעונה. ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד, וישכון ישראל בטח ודד אל ארץ דגן ותירוש. עכשיו הקדוש ברוך הוא מגרש מארץ ישראל את האויבים, ומשכין שם את עם ישראל. זה בדיוק אותם מילים שנאמרו לגבי האדם הראשון, כן, ויגרש את האדם וישכן את הכרובים. אז את זה אנחנו נראה. את זה ממש בספר יהושע אפשר לראות, שהחזרה, ספר יהושע יעשה כמה הדגשות כאלה, שנראה שהחזרה לארץ ישראל היא חזרה לגן עדן. אדם חוזר לגן עדן. אז פה נגמר הסיפור. ספר יהושע הוא בעצם סוף הסיפור. בעצם חז"ל רוצים להגיד שאם עם ישראל לא היה חוטא, אז היו שישה חומשים. כן, המילה חומשים אולי כבר לא מתאימה, אבל סוף הסיפור היה בספר יהושע. בגלל שעם ישראל חטא, אז יש לך, נוצר המודל הזה של גלות, בחטא המרגלים, ואני אעשה לכם בחייה לדורות. ועם ישראל אחר כך יגלה מהארץ. כן, וכולי, וזה כבר סיפור יותר...
למה צאתי
את יהושע? לא, אז יהושע נהפך במקום לסוף, הוא נהפך לשלב.
לא, אבל אם חטא המרגלים משה, כאילו לא היה חטא המרגלים
משה, זה מה שאתה אומר, זה נכון, זה רמוז פה ברש"י. לא בטוח שזה לא אומר שלא היה ספר יהושע, אבל היה ספר נוסף של כניסה לארץ. כן, אולי לא קוראים לו באמת יהושע. זה נכון. זה רש"י פה רומז על תחילת הספר. אז, ואולי זה גם כל הביטויים פה, אחרי מות משה וזה, שזה רומז איזשהו מקום שכאילו, יש מקום שמשה היה אמור לעשות את זה, נדבר על זה עוד מעט אחר כך, למה משה. טוב, עכשיו קצת אז הלאה. המלבי פה אומר שיש משרת ועבד, זה לא אותו דבר. אז זה היה כאילו, הבנו באופן כללי, כאילו, את המקום של הכניסה לארץ, כהמשך של התורה. המלבי אומר שמשרת ועבד זה לא בדיוק אותו דבר, ועבד זה דבר יותר עמוק, יותר נצחי, עבד השם מול משרת משה, בסדר. יהושע, יהושע מופיע לנו כמשרת משה כבר בתורה. כן? במה זה בא לידי ביטוי שהוא משרת? אז אני רוצה להחזיר אתכם רגע לפרשת שלח. בפרשת שלח מופיעים 12 המרגלים. אחד המקומות שמופיע יהושע. יהושע מופיע שם בשם מאוד חריג. איך הוא מופיע? הושע. זה כמעט הפעם היחידה בתורה שהוא מופיע, הוא מופיע ככה רק עוד פעם אחת. כן? למטה אפרים, בתחילת פרשת שלח, הושע בן נון. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה קורא להושע בן נון יהושע. אומר רש"י, למה קורא לו יהושע?
שם השם שלא
יכתב שאתה מרחיתה. ש? שם השם. שם השם, יא יושיעך מעצת מרגלים. שם יוציא אותך מעצת מרגלים. מה קשה? ישר כל המפרשים פה מתנפלים על רש"י.
אם משה ידע
שיקרה
חטא המרגלים,
איך
הוא שלח אותם
מלכתחילה? אוקיי. אולי הוא לא ידע, הוא רק פחד שהוא שולח אותו עם אנשים...
מה אמר רק על יהושע?
נשיא ישראל.
יהושע, כי הוא היה המשרת שלה. לא, כי הוא היה קור מקורב אליו. חבר'ה, השם יהושע מופיע כבר בספר שמות. הרבה קודם. כן, כל המפרשים פה שואלים, מה זה, עכשיו הוא משנה לו את השם? רוב המפרשים מבינים שמה זה ויקרא משה להושע בן נון יהושע, מתי? כן, אז למה עכשיו צריך להגיד?
אבל יש לנו...
כי פה קראו לו הושע, אז אולי תחשוב זה אדם אחר? לא, זה, האיש הזה, זה אותו אחד שמשה קרא לו יהושע.
יש לנו אבל הרבה פעמים בתורה שיש בתנ"ך, כן, שיש את השם הקודם, ואז כתוב כמה זמן אחרי, למה זה נקרא ככה? כאילו היה שם אחר,
ואולי... אז אני לא, אני לא... אני חושב שכן צריך להבין, מצוין. אני צריך להבין למה זה מופיע כאן. עוד רגע, אני אסמיר.
הגיעו למראה, אז אני אשמע מראה, רק אחר כך. כתוב שהם הגיעו למראה, כאילו אחרי...
נכון.
כן, יש מראה, כאילו הרוג שם עם מרים, אז קראו לזה מראה. אבל מהתחילה קוראים לזה מראה, על שם ה...
בסדר, אבל השם שלו כבר היה הושע. רק הוסיף לו יוד. לא שינה לו לגמרי את השם, נוסיף לו.
בסדר,
לא
מזה.
הרב, גם לדניאל, שבנצר קרא לו בית שצר.
מצוין.
אולי כולם ביום קראו לו בית שצר. התנ"ך קורא לו דניאל. זה השם
האמיתי. מה אתה לומד משם?
שבגלל סיבות דומות, הוא יכול להתחיל לקרוא בספר שמות לראש
הממשלה. מה זה סיבות דומות?
השם.
מה?
שזה עמוד של אותו...
בל, נשון בל
שצר כאילו...
עדיין, שם זה מסמל עמוד.
לא, דניאל, בל זה אליל בבלי. בל שצר, זה ברור שיש פה אלילית. זה נכון. מכירים דברים כאלה ששינוי משם של אליל לשם של... אני אתן לכם דוגמה, למשל, כשתו עם מלך חמת שולח את הבן שלו אל דוד, אז לבן שלו קוראים הדורם. כן, טועי מלך חמת היה ארמי. חמת זה בארם. בסדר? ארמי אל הבן קוראים הדורה מלשון הדד. הדד היה אל הארמי, נכון? בן הדד, אולי הדד עזר, נכון? הדורה, אחר כך הוא מופיע בספר שמואל ב', הוא מופיע בתור יורם. בסדר? החליפו את ה... אתן לכם דוגמה. יכול להיות שבכלל, לאליעזר, שהיה מאיפה? מדמשק, ייתכן מאוד שקראו לו במקור, הדד עזר, כן? אברהם אבינו קרא לו אליעזר. עוד מעט נחזור אל התוספת הזאת של האלי, להחליף את זה באלי, למה הוא לא קרא לו עזריה? עוד רגע. בסדר? אז זה באופן כללי. אז מתי יש שינוי שם לבן אדם? אמרת בל שצר. אז הכלל, הראשון שכותב על זה מאוד יפה, זה הרשב"ם, והוא כותב על זה דווקא על ויקרא אלוהים לאור יום. הקדוש ברוך הוא לוקח את האור, משנה את השם. אומר הרשב"ם כלל, ואנחנו נוסיף קצת על הכלל שהוא אומר. הוא אומר שכשממנים, כשיש מינוי, אז משנים את השם. למשל, אליקים, מלך בבל, לוקח אותו, ממנה אותו למלך, קורא לו יהויקים, צדקיה. שם, אגב, זה פרעה, דרך אגב. פרעה נכון לוקח אותו. מתניה הופך לצדקיה, בשצר עם דניאל.
זה לא רושם את השם?
לא, 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 בעשר שמו, כך כתוב. בעשר המלכים, ממש.
לא, הוא מופיע כדניאל.
דניאל, מלך בבל, משנה לו את השם לבל שצר. כן, כשהוא אומר, אז הרשב"ם טוען שזה מינוי.
לא כל מינוי שינוי שם.
אז איזה מינוי הוא כן שינוי שם? אגב, יש שינויים קטנים, להוסיף ה', י', ויש מאל יקים ליהו יקים, ויש שינויים ממתניה לצדקיה, שזה ממש להחליף לו את השם. נכון? אז מתי באמת משנים? אז אני רוצה להוסיף פה קצת, אני חושב ששינוי שם זה גם סימן של בעלות. אם אני, כן רואים את זה בגמרא, אם אני יכול לשנות את השם של משהו, זה סימן שהוא עבד שלי, כן? אם זה בן אדם, כן? יש קניין בשינוי שם, אדם יכול לקנות משהו בשינוי שם, כן? אז זה, יש פה מצד אחד בעלות עליו, ומצד שני, אני ממנה אותו, כן? אני לוקח את הדבר הזה וממנה אותו. איפה הקדוש ברוך הוא רואים את זה הכי טוב? בברית עם אברהם אבינו, נכון? כשהוא נעשה, כן, של הקדוש ברוך הוא, בברית המילה, כן? אז ברית מילה זה עוד פעם דוגמה טובה. למה זה דוגמה טובה? כי במזרח, בואו נתחיל לך קצת מחוץ לתורה ונגיע לתורה. במזרח הקדום, אדון היה רוצה לסמן עבד, איך הוא היה עושה את זה? מטיל בו מום, מוריד אוזן, יד, אצבע.
רוצה
עוד? מצוין, לא רוצה, מוריד. כן, מוריד לגמרי. זה היה סימן, זה גם סימן של בעלות, נכון? אתה שלי, עד כדי כך שאני יכול להוריד לך חלק. בא לי בלי רגל. כל הביטויים האלה של סריסים, נכון? מה זה סריסים? כן, עוד בתקופת פרעה, לפרעה היו, כן, פוטיפר סריס המלך. חותכים.
גם כוכבה עשה את זה. זה עם הגדול.
חז"ל לכן לא.
אבל זה לא קשור.
כן, אבל זה לא בדיוק הדבר, אבל זה כן קשור. בכל אופן, אז התורה נגד זה. התורה נגד זה, התורה נגד הטלת מום וזה. איפה רואים את זה בתורה? מה קורה לעבד, מה קורה לאדון שמטיל מום בעבד שלו? משתחרר, יצא לחירות, נכון? אחד מ-32 ראשי איברים, זה היה מאוד מקובל לנהוג כזה, אין דבר כזה בתור. זה הסימן. מה שנשאר לנו מזה זה רציעה. מה זה רציעה? רציעה זה לא להוריד, אלא סימן, לעשות סימן קטן שהוא לא הוגן, כן? לא עכשיו לא שומע וזה. וזה גם התורה היא נגד זה, התורה היא לא בעד שבאדם יהיה עבד עולם, סימן קטן. מה עוד נשאר לנו מזה? ברית מילה. במזרח הקדום, כשאדם היה נעשה לעבד של מלך, ממונה מטעם המלך, הוא מסרס אותו. ברית מילה היא לא מסרסת, עוד פעם כמו רציעה, סימן. כן, והסימן הזה בא עם שינוי שם, זה הסימן שאנחנו קוראים שם בברית המילה. עבדים של הקדוש ברוך הוא, כן? לא עבדים של מי בשר ודם, עבדים של הדבר הכי גבוה, כן? של המלך. כן, עבד מלך מלך. אז זה איזשהו פן בברית המילה.
ברית אבל זה לשון לגמרי הפוכה מאשר...
יש שני סוגים של ברית, אני לא אכנס לזה, וזה נכון שלמה. אברהם אבינו, כן, זה לא ברית זה, ולכן, באופן כללי, אמרנו פה מקודם ששינוי שם הוא גם מינוי. זה לא סתם עבד פשוט. שינוי שם, כן, הוא הופך אותו לממונה מטעם המלך, בלשצר. אברהם, אב המון גויים נתתיך, בסדר? ויקרא אלוהים לאור יום, כן? ואחר כך הוא ממנה למשול ביום, נכון? כלומר, יש, זה מינוי, ככה, זה מה שאומר הרשב"ם בתחילת, בבראשית. כלומר, יש פה מצד אחד בעלות, ומצד שני מינוי. ויקרא משה לראש בן נון יהושע, הוא משרת משה, והוא משנה לו את השם.
מה? גדעון.
ירובל, כן. אז שם אני לא בטוח שמישהו שינה לו את השם, לא כתוב שמישהו קרא לו. כן, שם זה על שם סיפור.
שונה.
אני מוכן, אנחנו נגיע לזה, בעזרת שם השנה נדבר על זה, כן, על הסיפור. אבל זה שם נוסף. בסדר, יש שינוי שם, טוב, שינוי שם ממטרת מום, למשל יעקב אבינו, זה גם בא ביחד, מי שזוכר, נכון?
ישראל,
כן. הוא גם פוגע בו וגם משנה את שמו. זה בא ביחד הדברים האלה, לא, זה אז באופן כללי לגבי יהושע. יהושע אם כן, כאשר בעלם, כשמשה קורא ליהושע יהושע, זה באמת מראה מצד אחד על מינוי שלו, כממשיך, כמשרת משה כנראה, זה משרת אגב זה לא איזה כינוי גנאי, כן, כמו משרת זה מינוי, זה תלמיד, מה שאנחנו אומרים, כן, אשר אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו, כן. זה שימוש תלמידי חכמים, מה שנקרא בגלל, כן? איך, בהתחלה אתה מתחיל בתוך שוליה, בתור שוליה, אתה שופך את המים על הידיים, ובהמשך אתה גם לומד את המקצוע, איך להיות נביא, כן? אז זה בדיוק יהושע. יהושע הוא האדם היחיד בכל יוצאי מצרים שיש לו את התוספת הזאת של יוד קי, כן? זה מראה שהוא שייך למשה. אין, בכל יוצאי מצרים, תעשו בדיקה מהנשיאים והשבטים, אין דבר כזה שמישהו שאנחנו, כולנו, כן, אני אעשה פה, עוד מעט, אם אתם רוצים, בדיקה בכיתה, לפחות נמצא פה חמישה שהשם שלהם מתחיל או נגמר ביה. עוד שישה שמתחיל ונגמר, או נגמר באל.
למה? זה שמות כנז.
תיאופורים. אל, יש המון. למה אתה הולך להיות נהל? תלך לישראל. אבל שמתחיל ביוד קי, אין דבר כזה, ושמי השם לא נודעתי להם. עד שמשה רבנו בסנה, מצוין, יש שני חריגים. עד שמשה רבנו בסנה לא מקבל את שם השם, לא שומע את שם יוד קי וו קי, השם הזה לא קיים מבחינת עם ישראל. אז בשם צורי שדאי, כן, בשם שין ד' זה יש. בשם א' למד יש. נתנאל, עותניאל, נמצא המון. אבל לא נמצא ביוד קי. יש שני חריגים לזה והם... יהודה ו...
יוסף
ב... יוסף. יוסף, כן, יהודה. אבל ברור באמת שגם ביהודה וגם ביוסף זה לא, הם לא חורגים. כי מה שאתם אומרים זה דרשות של המילים, אבל יוסף זה מלשון יוסף השם לי בן אחר. זה נכון שהמשורר בתהילים, כן, אז זה אומר עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. כן, פעם הייתי תלמיד, קראו לו יונה, אמרנו יהונה, כן? אספנו לו אות על שמו, אבל זה לא... זה ברור שהשם של יוסף במקור זה מלשון להוסיף, יוסיף, זה לא שם השם. אחר כך אפשר לדרוש את זה בתהילים, כן, יהיה יוסף. ואז צריך לחשוב מה המשמעות של השם, בסדר?
מה זה משמעות של השם? זה גם הודעה.
ביהודה בדיוק, ההי מלשון הודעה. כן, זה לא מלשון יוד קי וו קי. זה נכון שבדרשות אפשר אחר כך ללכת עם זה רחוק מאוד, כל שם השם וכולי, מופיע במקובלים, אבל בצורה הפשוטה, זה מלשון הודעה, ולא בשורש של השם. אז נכון, יוסף ויהודה זה מעניין של אבקה שלהם. כן, הם חריגים, אבל הם לא חריגים. חריגים שהם לא חריגים. יהושע הוא הראשון. ולכן זה ויקרא משה, להושע בן נון, זה גם מראה את השייכות שלו למשה, בסדר? השם אגב משתנה, לא הוא יושיע, אלא יהושע, שוע זה עשיר, אדם מכובד, כן? לא נקרדה לפני שוע, יהושע, כן? כמו אלימלך, מבחינת המשמעות, זה לא משנה את המשמעות של השם, וכל השם משתנה. זה, וגם זה מראה את השייכות שלו למשה, משה הוא הראשון ששמע את שם הוויה. אחר כך נמצא בתקופת מלכים, יהויקים, צדקיהו, את התוספת הזאת של יהוד קי, נמצא ישעיה, ירמיה, נמצא אין סוף. אבל לפני כן אין את זה, זה רק מאז.
אבל מה התשובה היה שזה
היה כתוב
באמת
בשמו הפרדוש? נו, מה זה אומר? שבאמת מתי משה שינה לו את השם?
מזמן.
בטח מזמן, כשהוא נכנס לזה, אז למה זה כאן? עכשיו אני אסביר, אז באמת שאלת מקודם. יש שני מקומות בתורה שכתוב את השם שלו כהושע. אחד זה פה במרגלים, והשני...
מלחמת המלך?
לא. יהושע שם כתוב. יש רק עוד פעם אחת, היא מופיעה בפרשת האזינו. אחרי שירת האזינו, פסוק אחד אחרי, כתוב ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא ויהושע בן נון. זו הפעם השנייה. עכשיו תגידו אתם, אז למה רק בשתי הפעמים האלה? אני מתבקש.
שייכות להשם.
שייכות להשם ולא ל... בואו נגיד את זה ככה, כשיהושע הוא בן אדם שעומד בפני עצמו, כשמונים אותו בתור נשיא של שבט אפרים ולא בתור משרת של משה, אז איך קוראים לו? הושע. כן, הושע בן נון. ככה הוא נקרא. כן, אותו דבר, למה בפרשת האזינו? מה קרה בפרשה הקודמת? עוד מעט, כן, מה קורה בפרשת וילך? פרשה אחת לפני. כן? משה כבר עוזב. ויאמר השם אל משה, אם קבעו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו וכו'. נכון? ואז באמת הוא ממנה את יהושע, כשבסוף האזינו, כשהם באים ואומרים את השירה הזאת, כל דברי השירה הזאת באוזני העם, יהושע כבר לא יהושע, הוא כבר הושע. שני המנהיגים, היוצא והנכנס, עומדים ואומרים את השירה באוזני העם.
למה
בספר יהושע? זו שאלה מאוד טובה. אז למה כל ספר יהושע הוא ככה? אז שתי תשובות בדבר. שתי תשובות בדבר. אחת זה מה שאתה אמרת, אחד, א', לשון תורה לחוד ולשון נביאים לחוד. זה הדבר ראשון. כלומר, ברגע שהתקבע השם הזה, אז דבר שני, יכול להיות באמת שזה באמת בדיוק מה שזה בא להגיד. שיהושע, זה גם הפסוק הראשון בספר, הוא אמנם ספר בפני עצמו, אבל משרת משה. הוא הממשיך של משה. כלומר, גם את התפקיד שלו הוא עושה משתי התשובות שאני חשבתי, אתם מוזמנים להציע שמות
נוספים. הרב אליהו, יושיעה
ויושיעהו,
וכל זה, זה גם קשור?
זה קשור, אני חושב, זה קשור לדבר אחר. את תוספת וו אתה שואל? יונה, זה קצת שנה שעברה. בקשר הנשיק. כן, בלי וו, רשי אומר את זה. רשי מונה שלוש נשים, אין נשים בתנ"ך בסיומת הוא, עם וו בסוף. חוץ משלוש נשים בספר מלכים, עליה, 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 עליה. רש"י מונה שלוש נשים, הוא אומר שבגלל שהן היו נשים חזקות, גבריות. עליה. כן, אז זהו, זה רש"י, אז כן, יכול להיות שזה קשור לזה. חז"ל אומרים משהו אחר על עליה ועליה, אבל כן. יפה, אז זה באופן כללי, וזה יהושע, אם רצינו לדבר על יהושע בתורה, אז הנה דיברנו כבר, ראינו שיהושע מצד אחד הוא ממש משרת של משה לכל דבר. מצד שני יש לו גם עמידה עצמאית בתור נשיא שבט אפרים. יש עוד כמה מקומות שיהושע מופיע בתורה, אחד המקומות הבולטים זה מלחמת עמלק שהזכרתם, שם הוא מופיע כ... מה היחס בין משה ליהושע במלחמת עמלק? מה? יותר מזה, מי נלחם בפועל? יהושע. שם רואים מאוד את היחס בין משה ליהושע, כי משה הוא הפועל רוחנית, נכון? ויהושע הוא הידיים. הוא המנהיג בשטח. הוא למטה. משה על ראש הגבעה. אגב, מה היה הגבעה? כנראה היה סימן, בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, משה יהושע הוא בשטח. אז הנה, אנחנו רואים עוד פעם את היחס בין משה ליהושע, בסוגריים אני אגיד שאני חושב שמכאן לקחו חזל, מכאן ומעוד מקום אחד, שני מקומות, את זה את הנושא הזה של משיח בן יוסף. אנחנו עדיין מדברים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, נכון? מאיפה הוא הביא את הנושא הזה של משיח בן יוסף? אני חושב שחזל ראו את יהושע מול עיניהם כמשיח בן יוסף. הוא דמות של אדם שהוא פרקטי, מנחיל את הארץ, מעשי, כן? לא בן אדם שמתעסק ברוח, אלא בן אדם שהוא, ולכן הוא, לכן הוא גם יכול אולי להוביל את עם ישראל לארץ ישראל. איזה דברים קשורים מצאנו בין יהושע ליוסף? איזה דברים נוספים?
הארץ.
פרשת פנחס. עוד רגע נגיע לארץ, זה נכון מה שאתה אומר? אז בפרשת פנחס, בפרק, במדבר פרק כ"ז, כתוב ככה. המינוי של יהושע, מדבר משה אל השם, פקוד השם, מי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, זה ביטויים של מלחמה כמובן. כן, לצאת ולבוא. ויאמר אדוני משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. למה דווקא הביטוי הזה, איש אשר רוח בו? זה ביטוי של יוסף. הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים. זה ביטוי שפרעו אומר על יוסף, וכנראה שהוא בא להגיד, כאן הוא בא להגיד שיהושע הוא המשיך יוסף. יש מקום יותר חזק, שנגיע אליו במש, בסוף.
אני חשבתי על עוד השוואה. יוסף עמד מול עשרת האחים שלו, יהושע עמד מול עשר המרגלים.
יפה, שהם אחים שלו, מאותם מהשבטים, כאילו. אותם שואלים, כן, אז אתן לכם עוד, אם כבר נכנסנו לזה, אז אתן לכם עוד שתי נקודות מעניינות. אחת זה, תקשיבו לפסוקים הבאים. ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר אותי יהושע בן נון, פסוקי סיום של ספר יהושע. ויאמר אותי יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. אתם אומרים לקפוץ.
כן,
יוסף. יוסף, מת בן 110 שנים, ויסר מארון מצרים, כן. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח וכו', ועבוד ישראל וכו', שיריחו. ויעבוד ישראל את השם, כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל. כן?
או יוסף שמת
והיה אחרי מות... נכון, והיה קומדור חיי אשר לא ידע את יוסף, כן, אשר... והפסוק הבא, כי אם לא סגרנו את הנקודה, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, כן? ישר לקשור את יהושע עם יוסף. ודבר אחרון, מדרש שראיתי שהרב חנן פורת הביא, במעט מן האור, אז הוא כותב על חלום יוסף. הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. אז אנחנו גדלנו אצל הגננת יפה, וכולנו יודעים שהשמש זה יעקב אבינו, והירח זה בלהה, נכון? כי זה לא יכול להיות רחל. אחד עשר כוכבים זה השבטים. המדרש לא אומר ככה, המדרש אומר שמש והירח, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. איפה שמש והירח משתחווים ליוסף? כאשר בן בנו, יהושע, אחד הצאצאים שלו, מאמין את השמש והירח. כן? ככה זה ההצעה של המדרש, גם את הכוכבים אפשר למצוא, לא משנה כרגע.
גם אפשר שיוסף נולד לוקחים לארץ ישראל, הוא גם רואה שם נכנס לארץ ישראל.
כן, שהוא מכניס, כן, נכון. זה מה שעשו, יש עוד כל מיני דברים. בכל אופן לענייננו, אז זה באמת עוד נקודה. זה שהיא קשורה למשיח בן יוסף. אגב, פה אולי דווקא, אם דיברנו מקודם על היחס בין יהושע למשה, אז פה זה על היחס, על רקע היחס ל... מי יהיה הדמות המודל של משיח בן דוד? זה יותר קל? דוד, נכון? זה על רקע, על הרקע של ספר מלכים. הנה, יהושע פותח פה איזה תקופת משיח בן יוסף שעורכת 300 שנה, קצת יותר מ-300 שנה, 350, אפילו יותר, קרוב ל-400 שנה. ועד שמשיח בן דוד, אז דבר ראשון זה מרגיע אותנו, כן? אנחנו על חוצים של מדינת ישראל ככה כמה וישר צריך לבנות בית מקדש. פעם קודמת זה לקח 440 שנה. אז בנחת, כאילו, לא נגד כמובן כולי, אבל רק לא להיות בלחץ, כן? אנחנו עם שטווחים ארוכים זה עובד. אז זה תקופת משיח בן יוסף, לאט לאט, כולי, הגר"א דיבר על זה הרבה, בסדר? אז זה באמת, ואנחנו עוד רק בפסוק הראשון, אז בואו נתחיל קצת לזוז. כן, אז זה משה עבדי מת. ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אני נותן להם לבני ישראל. ואתה קום עבור. מה זה קום עבור? קום עבור זה דו משמעי. למה אני מתכוון? כנראה, ברור שמשה עבדי מת ואתה קום עבור, זה בניגוד למה שנאמר בתורה בפרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן, משה מתחנן אל השם שהוא ייכנס לארץ. משה לא נכנס לארץ, למה הוא לא נכנס לארץ?
כי הוא חטא.
המיסו עליו חטאים הרבה. ובספר במדבר כתוב שזה בגלל מי מריבה, בספר דברים כתוב שזה בגלל חטא המרגלים. בסדר? אולי נדבר על זה עוד אחר כך, אם יישאר לנו זמן. גם בי יתענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק, הוא ינחילנה את ישראל. זה נאמר אחרי חטא המרגלים, תראו בדברים פרק א'. משה רבנו מתחנן בתחילת פרשת ויתחנן, פרשה הבאה מתחנן, ויתחנן אל השם ואת אלי לאמור וכולי, זה ממש שלושה פרקים אחר כך. אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב והזבל הלבנון. משה מבקש לעבור ולראות. תשובה, ויתעבר. מידה כנגד מידה. אעברה נא ואראה את הארץ אשר בעבר הירדן, ויתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימן ומזרח ורואה ועיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. זה אחד הדברים התמוהים שבתורה, נכון? ומשה מתחנן להיכנס לארץ, אומר לו השם אתה יודע מה? תשמע, אתה לא תיכנס, אבל אני מציע לך לראות. נכון, אתה רוצה את הסנדוויץ' הזה?
תריח.
זה ככה מתנהגים, עדיף כבר שלא יראה, נכון? ככה זה נראה במבט ראשון. אבל האמת היא שזה לא מדויק, זה לא מדויק.
השאלה מה הוא רואה?
מה?
השאלה מה הוא רואה?
לא, הוא רואה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה, כן? עלה ראש הפסגה, ואז הוא רואה, תימן המזרחה, דיברנו על זה פעם, שהוא כן נמצא בארץ, לא נמצא בארץ, זה בהזדמנות אחרת. בכל אופן, מראה לו את הארץ, כן? אז מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, שבאמת, אם קוראים בפרק שציטטתי מקודם, בחטא המרגלים, אז בואו אני אקרא את זה מפרשת שלח, שם זה יותר ברור, כתוב ככה. ואולם, חייאני וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, בתורה, אם זה שבועה, אם יראו, הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא יראו, בכל מלאצי לא יראו, כן, הם לא יראו. כלומר, העונש של חטא המרגלים, כל מי שראה את כל הניסים ואת אותותיי, כבודי ואת אותותיי שעשיתי במצרים, אם יראו את הארץ, העונש מי שראה את כל הניסים ובכל זאת לא האמין בקדוש ברוך הוא שיכול להביא אותם לארץ, לא יראה את הארץ. מה אומר משה? מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אני ראיתי ואני האמנתי. אני לא נפלתי בחטא המרגלים. כן? אברנה ואירה, מגיע לי לראות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, באמת מגיע לך לראות.
מה עם
אהרון? מה?
אהרון.
מה עם אהרון שהוא לא ראה? כן. אהרון היה לו חטא אחר. נכון? איזה חטא?
רגל.
כן, אבל זה לא היה למשה. אז למשה אומר, משה אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, מגיע לך לראות, תראה, אבל לא תעבור. יש מדרש מאוד ידוע של חז"ל, גם למדנו אותו בגן, שמשה מבקש לעבור, אומר השם, אומר לו לא תעבור, אומר לו משה, אומר השם למשה, אתה יכול לעבור כאדם פשוט. מכירים את המדרש? משה מתחנן, אומר לו השם, אתה יודע מה, אתה יכול לעבור, אבל יהושע מוביל ואתה תעבור, ואתה תהיה חפש. כן? אז בסופו של דבר יש המדינים שלהם, בסוף משה אומר 1,000 מיטות ולא קנאה אחת, והוא מוותר, והוא לא נכנס לארץ, הוא לא רוצה, מאיפה חז"ל לקחו את זה?
זה נשמע כמו דוד המלך,
כן,
לא, כמו אם אתה נסתובב בגן
עדן,
עם בראש,
אומרים על משה שהוא,
מה זה בא להגיד בעצם? לא, אני עושה את הצעות פנימה, זה לא בא להגיד כמובן, הם יציאו, מה המדרש בא להגיד? המדרש בא להגיד את מה שהתחלתי להגיד מקודם, שהמילה לעבור היא דו משמעית. חז"ל אומרים, בלשון חז"ל, זה מוצאים את זה בביטוי עובר לעשייתן. הגמרא אומרת, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. מה אלישנא דעובר? מה זה הלשון הזה של עובר? אומרת הגמרא אלישנא דעקדומיה, של להקדים, לעבור, כן, ואז הגמרא מביאה שלושה פסוקים, הפסוק הראשון שהגמרא מביאה, כן, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. מלך שעובר לפני הצבא. לעבור זה דו משמעי, לעבור זה גם להנהיד. יהושע קראנו מקודם בפסוקים, יהושע בן נון, הוא יעבור, כן? הוא ינחילנה אותם. לעבור זה לא רק לחצות את הירדן, נכון, זה גם לחצות את הירדן, אבל זה גם להוביל. משה, כן, לא יכול להוביל את עם ישראל, כן? אתה, הוא לא יזכה לאברנה, זה להוביל לו, זה מה שהמדרש בעצם רומז. שאתה לא יכול, משה, הסיבה שהוא נשאר בחוץ זה שהוא לא יכול להנהיג. הסיבה לזה, לפי סבר הדברים, היא חטא ההגה, היא חטא המרגלים. בקצרה ובלי, בגלל זמננו הקצר, אני רק אגיד שהסיפור הוא, הסיפור, הנפילה של משה בחטא המרגלים, שספר דברים מדבר עליה, זה תגובתו לעם. כאשר העם אומר, יש פה בעצם יש שם ארבעה מנהיגים. משה ואהרון, יהושע וכלב והמרגלים. המרגלים אומרים, נתמרש ליהושע ומצרימה, זה ברור שזה לא בא בחשבון. בסדר? כלב אומר, כן? ויאז כלב, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, ואנשים אשר עמו וכולי, מתחיל שם הוויכוח. יהושע שותק. יהושע שותק, עד מתי יהושע שותק? יהושע שותק, ועד שאומרים, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כן? ניתנה ראש, נמנה מישהו אחר. לא את הקדוש ברוך הוא. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. משה ואהרון נופלים על פניהם. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן אתרים את הארץ קראו בגדיהם. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו בא לתור אותה טובה, הארץ מאוד מאוד. וכולי, אך באדוני אל תמרודו. ניתנה ראש, זה לא. ואתם אל תראו את עם הארץ. יש פה אם כן שלוש סוגי תגובות אצל המנהיגים. כן? כלב, הוא עוד בהתחלה, הוא נגד כולם. כולם צורכים וצועקים משהו אחד, הוא נגד כולם. אז זה הוא קיבל, צלה של הרמטכ"ל. כן? כן, זה מתיק כלב בן יפונה, כן? והוא מקבל את חברון אשר דרך בה, והוא יורישיה. הוא היחיד שנכנס לארץ מכל ה-60 ריבו, הוא ויהושע. אבל הוא לא יכול להנהיג. כי הוא הולך נגד רוחו של העם. יהושע הוא איש אשר רוח בו. הוא שותק. הוא מבין שעכשיו, שכולם בבכי והיסטריה וזה, עכשיו אין מה לדבר. ולכן הוא מחכה שקצת יירגע העסק. מה שמשה ואהרון עושים, כן, נופלים על פניהם כשהאומרים ניתנה ראש, זה גם לא שייך. באותו רגע, בעצם אולי יהושע מתמנה. ברגע הזה, של חטא המרגלים, כשמשה לא נענש וגם בי יתענף השם למענכם, אז בעצם הוא אומר, משה לא חטא בחטא המרגלים, אולי לא היה, התגובה שלו לא התאימה. גם ליהושע יש גבולות לשתיקה שלו. מתי יש גבולות לשתיקה שלו? ברגע שאומרים, ניתנה הראש ונשוב המצרימה, עכשיו הוא דופק על השולחן. אך מה השם אל תמרוד. זה לא. כלומר, מצאו אומנם לא כלב, מצד אחד, שזה ללכת עד הסוף. מכירים עוד אחד כזה בתנ"ך שהלך עד הסוף? נגד העם? פנחס, נכון? בחטא העגל מי זה היה? חור. נכון, חור. חור הלך נגד העם. ומה קרה? הרגו אותו. גם פה רצו לסכול אותם. רצו לסכול אותו, אם השם לא מציל אותם, הם מסוכלים אותם. חור הוא אבא של כלב. אבא, סבא, לא משנה, תלוי איך קוראים את זה בדברי הימים. הוא קשור, הם קשורים משפחתית. שני משבט יהודה כמובן, שאלה טובה, לא נגיד את זה עכשיו, כי זה מעריך אותנו, יש כלב בן חצרון, כלב בן פונה, בן של חור, תלוי איך קוראים את זה בדברי הימים, ארוך מדי. בכל אופן, לענייננו, אז יש הם משפחה שהם אומרים עד הסוף, תעשה עגל, לא עושה עגל. כן? יהושע הוא במקרה הזה מקביל לאהרון, אבל לא בדיוק, כי אהרון עשה עגל. יהושע לא חוטא עם העם, הוא שותה, הוא מחכה לרגע הנכון לדבר. עד שהם עוברים את הגבול. כי הם עוברים את הגבול, אז הוא קם ואומר לידיים. ברגע הזה, כנראה יהושע מתמנה, זה קום עבור את הירדן הזה. תגידו לי כשאני עובר את הזמן, ככה אני יודע מה מצבי. יש לי עוד כמה דקות?
20 דקות.
אז זה יהושע בחטא המרגלים, יכול להיות שזה רגע המינוי של יהושע בן נון באופן כללי. טוב. אז יהושע. אז משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, לארץ אשר אנוכי נותן לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו כאשר דיברתי עם משה. מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. יש פה שני גבולות, לא נאריך בזה, יש פה שני דברים. יש פה את הארץ, ארץ כנען, ויש פה את מה שנקרא גבולות ההבטחה. החילוק הזה מתחיל עוד אצל אברהם אבינו ביחס בין ברית מילה לברית בין הבתרים. אני לא אעריך בזה, מי שרוצה יש מאמר מאוד מאוד יפה של הרב יואל בינון, כן? שמדבר על ארץ כנען בתורה ומסביר את ההבדל בין ארץ כנען לגבולות ההבטחה. אברהם אבינו פעם אחת מובטח לו מנהר פרת עד נחל מצרים, ופעם אחרת ארץ כנען. ארץ כנען זה בין הירדן לים. זה מה שיש לנו היום, זה ארץ כנען. גבולות ההבטחה זה מנהר פרת עד נחל מצרים. ההבדל של שמיים וארץ. ארץ כנען היא קדושה, בלי קשר לעם ישראל, היא ארץ שהיא קדושה תמיד. רואים את זה בכמה מקומות, רואים את זה בספר יחזקאל, רואים את זה פה, כן? כאשר מדבר שניים וחצי השבטים, אז הארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן. משה נתן, עבר הירדן זה משה. ארץ השם, ארץ הקודש, זה בין הירדן לים. בסדר? זה הבדל עצום, מה עם ישראל זכאי ומה הוא רק אם הוא יעבוד את השם. אולי זה גם קשור, כן, למה ש... למה שנאמר פה בהמשך, תכף נראה. בכל אופן, כל ארץ החיתים, כן, למה הזכר שזה פסוק מקביל, ההדגשה של כל ארץ החיתים, מעבר למה שאמרנו שיש פה, ממצרים בעצם עד ארץ החיתים, זה שבתורה מוזכרים הגבולות האלה, רק לא כתוב מי יושב בהם, כי התורה מתייחסת לשטח הגיאוגרפי שבו עם ישראל יושב. אבל ספר יהושע, על מה הוא עומד לדבר? על? לא על החלוקה, על? עוד לפני. על הכיבוש. על האנשים. נגד מי נלחמים. לכן לא מספיק עכשיו להגיד את הגבולות. צריך להוסיף עוד שלוש מילים. כל ארץ החיתים. כן? לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך. כן? המשך ישיר. בעצם יש פה תיקוף קוראים לזה. תיקוף זה לקחת משהו ולהכניס אותו לתוקף. אני מזמין, כל מה שהיה עם משה, היית חושב אולי שכל מה שאמרתי למשה, זה נכון, לבין משה, זה הסכם מיני לבין משה. תשובה? הקדוש ברוך הוא מתקף, כן, את כל מה שנאמר, בעצם מכניס אותו בעצם להבטחה. זה הבטחה לעם, ולא לאיש. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה ואת הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה וכו'. שאלנו מה זה הרק חזק ואמץ מאוד. חז"ל אומרים על הרק חזק ואמץ, שאחרי כן, שאומרים בני גד ובני ראובן, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע, יומת רק חזק ואמץ. אם חז"ל, כל אחים ורקים מיעוטים. כל אדם שהוא ימרה את פיו, כל מי שממרה פה של מלך, הרמב"ם פוסק את זה להלכה, במלכים ובמלחמותיהם. כל מי שממרה את הפה של המלך, חייב מיתה. זה המקור, כאן, ספר יהושע, פרק א'. כל חייב מיתה, אלא אם כן, רק חזק ואמץ. מה? אלא אם כן, המלך ציווה אותו לעבור על התורה. נכון, ואז הוא לא, חייב מיתה. איפה חז"ל למדו את זה? אז זה בדיוק כמו שכתוב בהתחלה. בהתחלה כתוב, חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ. אבל באיזה תנאי אתה תנחיל את הארץ? רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה. אין שום בעיה, אתה תנחיל את הארץ, אבל יש תנאי. התנאי הוא הליכה אחרי התורה. אנחנו נראה את זה בספר שופטים. ספר שופטים הוא תוצאה של המשפט הזה. שברגע שלא הולכים, מה קורה? ולכן צריך אחר כך להגיד שוב, חזק ואמץ. הלא ציוויתיך לכבוש את הארץ חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. למה צריך עוד פעם? מתי הקדוש ברוך הוא יהיה עמך בכל אשר תלך? בכיבוש? למה אתה לא, אל תערוץ ואל תחת? אם תשמור, לעשות ככל התורה וכו'.
אבל זה תחת זה משום פחד.
כן, אל תערוץ ואל תחת.
זה לא
נשמע
קשור
למצוות. למה אל תערוץ ואל תחת? כתוב, למה?
לא,
הלא ציוויתיך חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, למה? כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. מתי השם יהיה איתך?
הוא אומר בכל אשר תלך.
כן, בכל אשר תלך זה כל מקום. כמו שראים, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, בסדר? אבל זה תלוי במה? לעשיית התורה. כן? אם אתה לא עושה את התורה, אז כמובן שאתה לא תפחד שהשם יהיה איתך. אבל למה שהשם יהיה איתך? זה תשמור על תורה. כלומר, החזק ואמץ הזה, הם מחזקים אחד את השני. התורה היא מחזקת את היכולת לכיבוש הארץ, וזה כבר רומז שיש פה איזה קשר בין הכיבוש הארץ, וזה מוביל אותנו באמת לדבר הבא שדיברנו, הנושא הזה של הצדה ושל מתן תורה. הציווי הראשון, וזה מאוד חשוב, שיהיה הציווי הראשון הוא הכנת הצדה. דבר זניח, הכינו צדה, זה מה שיש להגיד, יהושע, ציווי ראשון, תכינו צדה, זה מאוד משמעותי, הציווי הזה. עד עכשיו, 40 שנה, לא הכינו צדה. להכין צדה, זה לא רק זה שאין אוכל, אז שימו לב, שמו עוד מעט כבר, תגמרו הקצאות, אין, לא יהיה מן, תכינו לכם אוכל. זה לא הנקודה הזאת. משתנה ההנהגה. להכין צדה זה אומר שמשתנה ההנהגה. עד עכשיו, אכלנו מן. מעכשיו, לא יהיה. המן הוא כנגד משה, מתוך שלושת המתנות. מן, באר, וענני כבוד. ענני כבוד בזכות אהרון, באר ובזכות מרים. משה זה מן. מת משה, עוד חודש, ונפסק המן. תכינו לכם צדה. זה מבטא הנהגה. אגב, זה גם מבטא הנהגה של תורה. משה רבנו זה לחם מן השמיים. גם הדיבור של משה רבנו הוא תורה שבכתב. כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר. דיבור ישיר. משה רבנו מדבר את כל ספר דברים, הדבר נהפך לתורה שבכתב כמו ספר בראשית. יהושע, איך אומרים חז"ל? פני יהושע, פני לבנה. מה זאת אומרת פני לבנה? מכוח משה, אבל כמו שזה נובע, כמו שזה יוצא ממנו, נכון? עובר דרכו, וזה לבנה. בפרשת פנחס, טוב, בואו נעצור, אני רואה שאני סותם. הזכירו לי שהייתי בזה, בפני יהושע, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, ונסביר את זה פה על ההקשר הזה, של ההבדל בין משה ליהושע בתורה והצדה וכו'. בסדר? נעצור בזה.